תענית דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים אלו הן מעמדות. כל קיום העולם תלוי במה שנקרא מעמדות. כמו שאומר רב אסי, ונראה את דבריו בעמוד הבא בדף כ"ז עמוד ב', אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. מעמדות זה דבר גדול שבזכותו כל העולם כולו קיים. מה פירוש מעמדות? במשנה למדנו שחילקו את עם ישראל כולו ל-24 קבוצות. כל קבוצה הייתה צריכה להיות בתפקיד במשך שבוע. שבוע הבא, הקבוצה הבאה. שבוע שלאחר מכן, הקבוצה שלאחר מכן. וכך, במשך 24 שבועות, כל אחד מהקבוצות האלה היה עושה את התפקיד שלו בשבוע שלו. מה היה התפקיד של אותם מעמדות? הוא התחלק לשניים. אלה שהיו בירושלים, או הכהנים והלוויים גם משאר העולם, משאר הארץ, שהיו עולים לירושלים באותו שבוע, הם היו דבר ראשון צריכים לעמוד בבית מקדש בעזרה ולראות את הקרבת קורבנות הציבור. כל בוקר לפנות וכן לפנות ערב היו מקריבים את קורבנות התמיד. כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים. הקורבנות האלה הם קורבנות שלנו, של כל עם ישראל. איך הקורבן שלנו קרב ואנחנו לא עומדים על גביו? לכן יש את הקבוצה הזאת שהם עומדים בשליחותנו לראות איך מקריבים את הקורבן לעם ישראל. והחלק השני זה שאר עם ישראל שנמצאים בכל כנפות הארץ, שלא היו עולים לירושלים. גם להם היה תפקיד באותו שבוע לאנשי אותה הקבוצה. הם היו מתכנסים לבית הכנסת. אלו ואלו, גם אלה שבירושלים וגם אלה שבכל הארץ, באותו שבוע שהם, התפקיד שלהם, שהם בתפקיד, הם היו צריכים להתפלל את תפילת המעמדות, אחרי כל אחת מהתפילות. אם יש שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, בכל יום ויום התפילות שלו, אחרי התפילה היו מוסיפים תפילת המעמדות, מתפללים שהקורבן, הקורבנות ציבור, יתקבלו ברצון לפני הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה, ימחל הקדוש ברוך הוא על עוונותיהם, ובזכות זה יתקיימו שמיים וארץ. לכן אומר רב אסי בעמוד הבא, כמו שאמרנו, בלי המעמדות לא היה קיום לשמיים וארץ, כי כל העולם נברא. כי הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יקיימו את התורה, ואם התכלית של העולם תתקיים, יהיה קיום לכל העולם כולו. אלה שבירושלים, כמו שאמרנו, תפקיד שלהם היה לעמוד בזמן הקרבת הקורבן, ואחרי כל תפילה להתפלל תפילת המעמדות, שהקורבנות יתקבלו ברצון. אלה שהיו בשאר ערי ארץ ישראל, שלא היו באים לירושלים, הם כמובן לא היו עומדים בזמן הקרבת הקורבן, הם כן היו מתפללים תפילת המעמדות אחרי כל אחת מהתפילות של היום, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, אבל הם גם היו מתענים מיום שני, כולל יום שני, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, הם היו מתענים תענית, וגם היו קוראים קריאת התורה בכל ששת ימי השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי, שישי, הם היו קוראים קריאת התורה, את מה שנברא באותו יום בששת ימי בראשית, פרשת בראשית, תחילת ספר בראשית. במשנה למדנו אלו הן מעמדות, ובמקום לומר מה זה המעמדות, המשנה אמרה מה הטעם שתקנו מעמדות. היא מתחילה לבאר, לפי שנאמר צוות בני ישראל וכולי, שצריכים שיהיו מעמדות, ולכן תקנו מעמדות, אבל היא לא אמרה אלו הן מעמדות, לכן שואלת הגמרא מה היא כאמר, הרי לא שאלנו למה תקנו מעמדות לכאורה, שאלנו רק מה הם המעמדות, אז למה מבארים למה תקנו מעמדות? מבארת הגמרא אחי כאמר, אלו הן מעמדות, אנחנו נבאר בהמשך, אלו הן המעמדות, איך מחלקים אותם, ומה הם צריכים לעשות, אבל יש כאן שאלה נוספת, ומה טעם תקנו מעמדות? ועל השאלה הנוספת, המשנה מתרצת קודם ואומרת, מה הטעם שתקנו מעמדות? לפי שנאמר בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי, שהכוונה פה לקורבן התמיד, כמו שמבואר בהמשך הפרשה, שני כבשים, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, כתוב שם, תשמרו להקריב לי במועדו. הקדוש ברוך הוא מצווה שאנחנו נשמור בזמן שמקריבים את הקורבן התמיד, בזמן שמקריבים את קורבנות הציבור. ואיך קורבנו של האדם קרב, הרי הקורבנות התמיד הם קורבנות של כולנו, איך הקורבן שלנו קרב שם בבית המקדש, והוא הבעלים של הקורבן שזה אנחנו, אינו עומד על גביו. אבל אי אפשר שכל עם ישראל קרב, כל יום, פעמיים ביום, יעלו לבית המקדש לראות את הקרבת הקורבן. לכן התקינו נביאים הראשונים, חילקו את כל עם ישראל ל-24 משמרות, שזה במילים אחרות מעמדות גם כן, על כל משמר ומשמר. הכוונה על כל קבוצה וקבוצה, היה מעמד בירושלים של כהנים, ושל לוויים ושל ישראלים. לפי דעתו של רשי, אפילו במעמד עצמו של אלה שהתפללו על הקורבן ועמדו בזמן הקורבן, היו צריכים להיות כהנים, לוויים וישראלים. הגיע הזמן משמר לעלות, אז אלה שגרים מחוץ לירושלים, אם הם ישראלים, לא צריכים לעלות, הם יכולים לקיים את המעמדות גם בעיר איפה שהם גרים, מתכנסים לבית הכנסת. אבל הכהנים והלוויים, שצריכים גם להקריב קורבנות בבית המקדש באותו שבוע, והלוויים לשירם ולזמרם באותו שבוע, הם היו עולים לירושלים. זאת אומרת, יש לנו כאן תשובה לשתי השאלות. קודם כל שאלת, מה הטעם תקנו מעמדות? כי זה ציווי של הקדוש ברוך הוא שיהיו מעם ישראל שיעמדו בזמן הקרבת הקורבן ויראו את הקרבת הקורבן הציבור, קורבנות התמיד. ומהם המעמדות? תקנו חכמים, חילקו את כל עם ישראל ל-24 חלקים, וכל חלק היה מעמדות באותו שבוע. כל שבוע היה חלק אחד. שהוא היה במעמדות. אלה בירושלים היו עומדים בזמן הקרבת הקורבן ורואים את הקרבת הקורבן, ובנוסף נכנסים לבית הכנסת להתפלל בשחרית ובמוסף, מנחה ונעילה, אחרי התפילה היו מתפללים תפילת המעמדות, שהקורבנות התקבלו ברצון, ואלה שלא היו בירושלים, אז אלה של אותו מעמד, של אותו שבוע, היו מתכנסים לבית הכנסת, מתענים, מתפללים, קוראים קריאת התורה. מדברים פה על משמרות, זה מזכיר לנו סוג אחר של משמרות. הרי יש גם 24 משמרות של כהנים ולוויים שאנחנו מכירים מכל השס, שהכהנים עובדים בבית המקדש. יש הרבה כהנים. לא כל הכהנים עבדו כל יום. חילקו את הכהנים לפי ראשי משפחות. 24 משמרות. כל שבוע באו משמרה אחת לעבוד בבית המקדש, וכן אצל הלוויים גם היה. כל שבוע באו קבוצת לוויים לשיר ולזמר בבית המקדש. כך היו כל שבוע קבוצה אחרת באים לעבוד. זאת אומרת שהיה 24 משמרות של המעמדות שמשולב מכהנים, לוויים וישראלים, שזה לעניין לעמוד בזמן הקרבת הקורבן ולהתפלל על הקורבן שיעלה לרצון, ו-24 משמרות, מה שמוכרים מכל השס של כהנים ולוויים, בעיקר כהנים, מה שמוכר, שהיו באים, עולים לירושלים, להקריב את הקורבנות. כל שבוע היה משמר אחר שמקריבים את הקורבנות. על המשמרות הרגילים שאנחנו מכירים, של הכהנים שבאים לעבוד בבית המקדש, כל שבוע משמרה אחרת, על זה נראה שעוסק את הברייתא שלפנינו. תנו רבנן, 24 משמרות בארץ ישראל. כל ארץ ישראל היו כל ה-24 משמרות של הכהנים. הברייתא אומרת כאן דבר שהוא לכאורה לא מובן. וכן 12 משמרות ביריחו, ככה נראה שזה כאילו תוספת. ואז הגמרא מיד שואלת, איך ייתכן שיש 24 משמרות ועוד 12 ביריחו? נפישן לאוטובה, אם ככה יש לך 36 משמרות בסך הכל? אלא מבאר את הגמרא, הכוונה של הברייתא היא, שיש 24 משמרות, 12 מהן ביריחו. הכוונה, חצי מהמשמר היה בירושלים וחצי מהמשמר היה ביריחו. מה הפירוש? איך זה היה הולך? הגיע הזמן המשמר לעלות. נאמר הכהנים שבאותו שבוע שצריכים לעבוד בבית המקדש, עכשיו זה השבוע שהם צריכים לעלות. רק חצי מהמשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים לעשות את העבודה בבית המקדש. והחצי השני של המשמר היה עולה ליריחו. מה יש להם לעשות ביריחו? כדי שביריחו, שהייתה קרובה לירושלים, יספקו אלה החצי משמרה, מים ומזון לאחיהם שבירושלים. הם צריכים לספק מים ומזון. אלה שמגיעים לירושלים, הכהנים, לא גרים בירושלים. איך יהיה להם מים ומזון שם? אז חצי מהמשמר היה דואג למים ומזון, לארגן לכהנים את כל מה שהם צריכים שם בירושלים. זאת אומרת, נאמר משמרת יויריב עולה לירושלים, חצי ממנה עולה לירושלים, והחצי השני עולה ליריחו, כדי לעזור לאלה שבירושלים. אבל הרי כל כהן רוצה לעבוד בבית המקדש, למה שהוא ילך ליריחו? אז לכן כותב המאירי, שאחרי 3 ימים הם היו מתחלפים, אלה שבירושלים היו הולכים ליריחו, ואלה מיריחו היו הולכים לירושלים. והיה יוצא שכולם היו גם ביריחו וגם בירושלים. אבל חצי מהמשמר היה ביריחו וחצי היה בירושלים. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, אם אין מעמד בירושלים גם של כהנים וגם של לוויים וגם של ישראלים, הם כולם מעכבים את הקורבן, הם כולם בעלים של הקורבן, אז הם כולם צריכים להיות נוכחים שם בירושלים בזמן הקרבת הקורבן. במתנית התנא יש ברייתא, שם מובא דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, שמוסיף, בנוסף לכהנים והלוויים, והכוונה גם לישראלים, צריך גם להוסיף כלי שיר של הלוויים, גם הם מעכבים את הקורבן. במה יקם מפלגי, במה הוויכוח בין שמואל לבין רבי שמעון בן אלעזר? למה לפי שמואל לא מעכבים כלי שיר ולפי רבי שמעון בן אלעזר כן? כי שמואל, מר סבר, עיקר השירה של הלוויים על הקורבן זה לא בכלי, אלא זה בפה. אז גם בלי כלי שיר אפשר להקריב קורבן. לעומת זאת, ומר רבי שמעון בן אלעזר סבר, עיקר שירה בכלי, כלי שיר, אז הם מעכבים את הקורבן. איך הגענו שהכהנים יש ביניהם 24 משמרות, כמו שאנחנו מכירים בכל מקום, לא קשור למעמדות, אנחנו מדברים על גם על המשמרות של המעמדות, שזה חילקו את הכהנים לוויים וישראלים ל-24, ויש את המשמרות של הכהנים שעובדים בבית המקדש, שגם אותם חילקו ל-24 משמרות. מי חילק את הכהנים ל-24 משמרות? מביאה הגמרא שיש בזה שתי דעות של תנאים. אמר רב חמא בר גוריא, אמר בשם רב, משה תיקן להם לישראל 8 משמרות. 4 משמרות מבני אלעזר בן אהרון הכהן, ו4 משמרות מבני אחיו של אלעזר, אחיו של אלעזר, איתמר בן אהרון הכהן. אהרון הכהן, שני בנים היו שנשארו בחיים, אלעזר ואיתמר, ומהם תיקן משה רבנו כל אחד 4 משמרות, סך הכל 8. כך סובר רב. ותכף נראה שיש גם תנא בברייתא שסובר ככה. אבל נראה שיש דעה שחולקת. יש ברייתא שאומרת שמשה רבנו תיקן לישראל 16 משמרות, 8 מאלעזר ו8 מאיתמר. באמת יש בזה שתי דעות של תנאים. ורב סובר כמו תנא של הברייתא שסובר שהיה 4 מאלעזר ו4 מאיתמר, זה מה שמשה רבנו תיקן. בהמשך מרוצת הדורות בא שמואל הנביא והוסיף לחלק את הכהנים ומידם על 16 משמרות. כשבא דוד המלך הוא חילק אותם עוד ומידם על 24 משמרות. שנאמר, אחרי שכתוב בזמנו של דוד המלך שחילקו את המשמרות ל-24 משמרות, בשנת ה-40 למלכות דוד נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד. זאת אומרת שבשנת 40 למלכותו של דוד, שזה היה אחרי הסתלקותו של שמואל הנביא, דוד לבדו קבע מ-16 משמרות שהיה קודם, קבע את זה ל-24 משמרות. בכל אופן, לפי דעתו של רב, בהתחלה היה 8 משמרות אצל משה רבנו, בא שמואל והוסיף חילק אותם ל-16, ודוד המלך חילק אותם ל-24 משמרות. מקשה הגמרא על רב חמה בר גוריא בשם רב מייטיבי מברייתא. משה תיקן לישראל 8 משמרות, כמו שאתה אומר, 4 מאלעזר ו4 מאיתמר. ואז כאן בברייתא כתוב קצת שונה ממה שאמר רב חמה בר גוריא בשם רב. בא דוד ושמואל. זה נראה כמו שהם ביחד. שמואל ודוד ביחד העמידו מ-8 ל-24, והעמידם על 24 שנאמר, הימה, אותם המשמרות, תיסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. אז איך אומר רב חמה בר גוריא בשם רב, ששמואל העמידם על 16 ודוד העמידם על 24, זה נראה שביחד הם העמידו אותם על 24. מתרצת הגמרא, באמת הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רב, רב חמה בר גוריא בשם רב. ואחי כאמר, זאת כוונתה של הברייתא. מיסודו של דוד המלך ושמואל הרמתי, על ידי שהם שניהם ביחד תקנו, מידום את הכהנים על 24 משמרות, אבל באמת שמואל העמיד אותם אחרי שהם היו 8 ל-16 משמרות, ודוד המלך הוסיף לחלק אותם ל-24 משמרות. אז אם כן, יש לנו ברייתא אחת, כמו דעתו של רב חמה בר גוריא בשם רב, ובאמת אם כן, גם אם אנחנו נמצא שהברייתא הבאה חולקת עליו, הוא יסבור כמו הברייתא הזאת. מביאה הגמרא באמת ברייתא שחולקת על רב חמה בר גוריא בצורה מפורשת, רב חמה בר גוריא בשם רב, וכאן מפורש כתוב שמשה רבנו חילק את המשמרות ל-16 משמרות, 8 מאלעזר ו-8 מאיתמר. תניא אידך, משה תיקן להם לישראל 16 משמרות, 8 מאלעזר ו-8 מאיתמר. וכשרבו בני אלעזר התרבו צאצאיו יותר על בני איתמר, אז את השמונה משמרות של אלעזר חילקום כל משמרה לשניים, ועשו אותם ל-16, 8 כפול 2 ל-16, ואז נשאר לנו את השמונה משמרות של איתמר, אז 16 ועוד 8 זה 24, מידום על 24 שנאמר, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים יותר מבני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16 משמרות, ולבית איתמר, לבית אבותם, נשארו רק 8 משמרות. ואומר, פסוק הבא כתוב, ויחלקום בגורלות, כולי. ואחר כך פסוק הבא כתוב, בית אב אחד, אחוז לאלעזר. מה שהיה אחוז לאלעזר במשכן על ידי משה רבינו, 8 משמרות, הוסיפו עכשיו על ידי גורל עוד 8 משמרות לאלעזר, שזה בסך הכל 16 משמרות. אבל ואחוז, מה שהיה אחוז בזמן המשכן, שהיה 8 משמרות לבני איתמר, עדיין נשאר אחוז לאיתמר. נשאלת השאלה, מהי ואומר? כבר מהפסוק הראשון ראינו שכפלו את המשמרות של בני אלעזר, שנאמר, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים עם בני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, ולבית איתמר לבית אבותם 8. מספיק הפסוק הזה. למה צריך להוסיף את הפסוק הבא? מתרץ את הגמרא, וכי תימא, כי איכי דנפישי בני אלעזר, אחא נמי נפישי בני איתמר. אולי נאמר שבני איתמר גם התרבו בזמנו של דוד, אבל הם היו בהתחלה רק ארבע, ועשו אותם לשמונה, מעיקר הארבע אהבו. אולי בהתחלה היו ארבע מאלעזר וארבע מאיתמר, עכשיו הוא כפל פעם אחת את בני איתמר לשמונה, ובני אלעזר שהיו מרובים מבני איתמר, הוא כפל אותם פעמיים, קודם כל לשמונה ואחר כך ל-16. על זה תשמע את הפסוק שנאמר לאחר מכן, שני פסוקים לאחר מכן, בית אב אחד אחוז לאלעזר, זאת אומרת, הוסיפו עוד בית אב אחד שיהיה אחוז לאלעזר, ומה שהיה אחוז, נשאר אחוז לאיתמר. כמו שהם יהיו במשכן, ככה הם נשארו. זאת אומרת, שהברייתא הזאת, היא תיובתא דרב חמא בר גוריא. כי רב חמא בר גוריא אמר בשם רב, שמשה רבנו תיקן לאלעזר ארבע משמרות, ולאיתמר ארבע משמרות. כאן כתוב מפורש, שמשה רבנו תיקן שמונה משמרות לאלעזר, ושמונה משמרות לאיתמר. אמר לך רב חמא בר גוריא, נכון, באמת הברייתא הזאת היא חולקת עליי, ותנאי, הברייתא הזאת, זה כמו תנא אחד, והברייתא הראשונה, שבעצם אנחנו העמדנו אותה כמו דעתו של רב חמא בר גוריא בשם רב, באמת זה דעתו. וענה דאמרה, כי הייתנא דאמר שבהתחלה היו שמונה, דהיינו ארבע לאלעזר וארבע לאיתמר, זה מה שמשה רבנו תיקן. תנו רבנן, כל ה-24 משמרות שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה היה בזמן בית ראשון. אחרי שגלו לבבל בחורבן בית ראשון, באו לעלות בחזרה לבנות את בית שני. לא כל הכהנים רצו לעלות. רק ארבעה משמרות עלו מן הגולה עם עזרא הסופר בזמן בית שני. שאר רצו להישאר בבבל. ואלו הן אותם שזכורים לטוב שעלו לארץ ישראל. הארבע משמרות הבאות. משמרת ידעיה, חרים, פשחור ואימר. אלה הם הארבע משמרות שעלו, אבל אנחנו צריכים 24 משמרות. אז חילקו אותם ל-24. עמדו נביאים שביניהם, וחילקו כל משמרה ומשמרה ל-6 משמרות, והם עידו על 24 משמרות. 4 כפול 6, 24. כתבו שמות של אותם 24. 6 מכל משמרה. הכניסו אותם לתוך קלפי, ובללום את אותם שמות ערבבו ונתנום בקלפי. בא אחד מהמשמרה הראשונה, בזמן בית המקדש הראשון, הוא היה הראשון מבין הארבעה שעלו בבית שני, שזה היה משמרת ידעיה, ורשי כותב דבר פלא במסכת ערכין דף י"ב, שאותו אחד ממשמרת ידעיה נטל חלקו קודם, וחלק חמש חבריו שש, הוא כיוון ברוח הקודש, שהשש הראשונים עלו בגורל כולם ממשמרת ידעיה. בא חרים, שזה המשמרה הבאה, ונטל חלקו וחלק חבריו שש, וכן פשחור וכן אימר, ולפי הסדר שהם עלו בגורל, ככה הם גם שרתו שם בבית שני. והפלא הגדול היה, שזה באמת היה לפי הסדר, קודם ידעיה, אחרי זה חרים, אחרי זה פשחור, אחרי זה אימר, כמו שזה בבית ראשון. קודם השש של ידעיה, אחרי זה השש של חרים, אחר כך השש של פשחור, אחר כך השש של אימר, השש האלה גם כן לפי הסדר שהם עלו בגורל. וכן, יתנו נביאים שביניהם שהיו באותו הזמן, שאפילו יהויריב, שבזמן בית מקדש הראשון הוא היה ראש משמרת, זאת הייתה המשמרת הראשונה מכל ה-24 המשמרות, אם הוא עולה מהגולה, לא ידחה ידעיה ממקומו הראשון, אלא ידעיה יישאר עיקר, ויהויריב יהיה תפל לו. דהיינו, שהוא יעבוד אחרי כל המשמרות של ידעיה, יעבוד יהויריב. ידעיה יהיה הראשון. יקחו את השישה משמרות של ידעיה, יצמצמו אותה לחמש, והשישי יהיה יהויריב. במשנה למדנו שאנשי המעמדות, הרי זה התחלק 24 מעמדות, ובכל שבוע היה מעמד אחד. חלקם היו בירושלים, עומדים בזמן הקרבת הקורבן, ומתפללים שהקורבן יעלה ברצון, אחרי כל אחת התפילות של היום. ואלה שלא היו בירושלים, אלא בעריהם, ישראל שהיו בעריהם, גם הם הרי בעצם בכל עיר ועיר מן הסתם, היו חלק מאנשי אותה המעמד של אותו שבוע. הם היו מתכנסים לבית הכנסת, כל אחד בעיר שלו, היו מתענים ביום שני, שלישי, רביעי וחמישי, היו קוראים בתורה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, והיו מתפללים בכל אחד מהימים, אחרי כל אחת התפילות, תפילת המעמדות שהקורבן התקבל ברצון. זה היה אלה שלא בירושלים, אלה שבשאר הערים בארץ. ישראל שבאותו משמר מתכנסים בעריהם וקוראים במעשה בראשית. מה היה קריאת התורה? כל יום היו קוראים בתורה את מה שהקדוש ברוך הוא ברא באותו יום במעשה בראשית. יום ראשון בשבוע, מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון של בריאת העולם, וכן על זה הדרך. מנעני מילי, מה שייכות בין בריאת העולם לבין המעמדות? למה במעמדות קריאת התורה זה בריאת העולם? אמר רב יעקב בר אחא, אמר בשם רב אסי, אלמלא מעמדות, כותב רש"י, עסקי קורבנות שישראל עושים, לא נתקיימו שמיים וארץ. למה? כי הם היו קלים בחטאם, כי הקורבנות הרי מחפרים על החטאים, ומשהן קלים, שמיים וארץ העומדים בזכותן, הן מתקיימים. כמו שיש איזשהו מוסד, כל זמן שיש תלמידים במוסד, אז גם מנהל תחזוקה וגם הטבחים וכל העובדים, עובדי הניקיון וכולי וכולי, המנהל והמזכיר וכולם מקבלים את המשכורות שלהם. אבל ברגע שאין תלמידים במוסד, הכל נסגר. אותו דבר גם בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותה בשביל שעם ישראל יעסקו בתורה. אבל אם חלילה אין את ישראל שעוסקים בתורה, אז אין שום סיבה להחזיק את העולם. אם כן יוצא שבזכות המעמדות מתקיימים שמיים וארץ. אלמלא הם לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, בזמן ברית בין הבתרים שאברהם אבינו ויאמר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, השם אלוקים אתה מבטיח לי שתיתן לי ולזרעי אחריי את ארץ ישראל, במה עדה כי ירשנה. מה זאת אומרת במה עדה כי ירשנה? מה אתה מחפש הוכחות? הקדוש ברוך הוא מבטיח לך. מה התשובה? אמר אברהם, ריבונו של עולם, בוודאי שאם הבטחת לי ולזרי את ארץ ישראל, אתה תקיים את ההבטחה. אבל הרי אני ואתה יודעים שבריאת העולם וקיום העולם תלויים במעשי עם ישראל, אם יקיימו מצוות או לא. שמא חלילה ישראל חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כמו שעשית לדור המבול ששטפת אותם במים, וכמו דור הפלגה, שהיה שם עונשים, שהיה שם חלק הפכו לכל מיני בעלי חיים, התבלבלו השפות, היה שם אולי גם תעשה ככה חלילה וחס לעם ישראל. אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לאו, לא, אני לא יעניש אותם ככה יותר. אז אברהם אבינו אמר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו ריבונו של עולם, הודיעני במה ירשנה, מה הדבר שבזכותו באמת הם יזכו לרשת את הארץ והיא תתקיים בידם, והתכפרו אבונותיהם והם יישארו חיים ולא יהיה להם כמו שאתה אומר, כמו דור המבול ודור הפלגה. אז אמר לה הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת, וגומר, הביא לו שם הרשימה של בהמות והקריב אותם. בקיצור אומר לו הקדוש ברוך הוא, בזכות הקורבנות, כשיקריבו ישראל קורבנות, יתכפרו להם אבונותיהם, ואז יוכלו להישאר בחיים, וישארו בארץ ישראל. אמר אברהם אבינו לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, הם יקריבו קורבנות ויתכפרו אבונותיהם. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם אז יש לי בשבילהם פתרון. כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. בזמן שקוראים בהם לפניי, שאדם קורא, עוסק בענייני הקורבן, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו הקריב את הקורבן, כמו שמובא בסוף מסכת מנחות. בזמן שקורין בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקריבום לפניי, ואני מוכל להם על כל עוונותיהם. ואז הם יתקיימו, ארץ ישראל תתקיים בידם, ותידש תירש לך ולזרעך את ארץ ישראל. תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון. הם שהיו בירושלים, החלק שהיו בירושלים, היו רק, בנוסף לזה שהם כמובן עמדו במעמדם לראות שמקריבים את הקורבן, רק היו מתפללים על הקורבן שיעלה ברצון. הם לא היו קוראים בתורה והם לא היו מתענים. אבל ואנשי מעמד, שזה גם כן כמו משמר, כן? אבל זה החלק הזה שהם לא היו בירושלים מעם ישראל, שהיו בעריהם. אז באותו שבוע שאותו מעמד היה צריך להיות במעמדו, היו מתכנסים אלה ששייכים למעמד של השבוע הזה לבית הכנסת, ויושבים ארבע תעניות ביום שני ושבת, ביום שלישי, ביום רביעי וביום חמישי. על מה הם היו מתענים ביום שני בשבוע? על יורדי הים שיעלו בשלום. למה? מביא רשי, ביום השני כתוב יהי רקיע בתוך המים, צריך להזכיר ולרצות על המים. ביום שלישי הם היו מתענים על הולכי מדבריות שלא ינזקו מחיות רעות, כי כתוב בבריאת העולם ביום השלישי ותראה היבשה, שתהיה היבשה ראויה להולכיה, שלא יוזקו מחיות רעות. ביום הרביעי הם התפללו על האסקרה, זה חולי נורא שלא יהיה בגרון, שיכול לגרום חלילה לחנק. למה? כי ביום רביעי כתוב יהי מאורות, כתוב בלי וב, כמו מאירה מלשון כללה חלילה. לכן דווקא ביום רביעי היו צריכים להתענות על זה, שהאסקרה הזאת שלא טיפול על התינוקות. וביום חמישי היו מתענים על העוברות והמיניקות, כי כתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה. אז לכן היו מתענים ביום החמישי על העוברות והמניקות, על העוברות שלא יפילו ועל מניקות שיניקו את בניהם. זה היה תענית שני, שלישי, רביעי, חמישי. למה ביום שישי לא היה תענית? בערב שבת לא היו מתענים מפני כבוד השבת, שלא ייכנס לשבת כשהוא רעב, קל וחומר שלא היו מתענים בשבת עצמה. אבל התעניות התחילו ביום שני. באחד בשבת מה הייתה? מה לא? למה לא התענו ביום ראשון? אז במשנה למדנו, ואגב, מזה שהגמרא כאן שואלת את זה, יש הוכחה שלא גורסים באמת את הקטע ההוא במשנה. מה הסיבה באמת שביום ראשון לא הייתה תענית? כדי שלא יעברו ישר משבת מעונג ושמחה לצער ורעב, וחלילה יחלשו מזה. אבל הגמרא מביאה כאן עוד שלושה טעמים. הסבר נוסף, למה לא קובעים תענית ביום ראשון? אמר רבי יוחנן, מפני הנוצרים. כאן מבאר רש"י שהנוצרים היו עושים ביום ראשון מין חג שלהם, והם יתענו בחג שלהם, יכולים לבוא לידי סכנה. רבי שמואל בר נחמני אמר, הסיבה למה לא קבעו תענית ביום ראשון, מפני שיום ראשון הוא יום שלישי ליצירה של אדם הראשון. אדם הראשון נברא ביום שישי, שהוא היום הראשון ליצירה, שבת זה יום השני, ויום ראשון זה יום השלישי ליצירתו. ביום השלישי הם חלושים, בגלל שהם נבראו ביום שישי, וכתוב, הפסוק אומר, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. שאלת השאלה, הרי יצירת אדם הראשון הייתה בזמן בריאת העולם, למה שנה הזאת והשבוע הזה ביום ראשון האדם צריך להיות חלוש בגלל שהוא נברא ביום שישי? אפשר לבאר על פי דבריו של אור החיים הקדוש, שהוא מפרש את זה בכמה וכמה מקומות, בעיקר בפרשת בראשית, על הפסוק שם, ויחולו השמיים והארץ, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. כולנו רגילים להסביר שבשבת הקדוש ברוך הוא נח. לפי דעתו של אור החיים הקדוש זה לא לגמרי מדויק, כי ביום השביעי הקדוש ברוך הוא עשה את השבת וינפש, הוא ברא את הנפש של הבריאה. מה זאת אומרת? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לשישה ימים, ואחר כך הוא היה צריך לחרב. רק לשבוע אחד הוא היה צריך להתקיים. רק בשבת הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הנפש של הבריאה, ובזכות השבת, שיש יהודי אחד לפחות בכל העולם ששומר שבת, הוא כותב שם שבהיסטוריה תמיד היה לפחות יהודי אחד בכל העולם ששמר שבת, ובזכות אלה ששומרים שבת, אז העולם מתקיים ונברא לשבוע נוסף. וכך כל שבוע ושבוע, אם כן נמצא, אפשר לבאר לפי דבריו של רבנו אור החיים הקדוש, שכל שבוע ושבוע זה כמו בריאת העולם מחודשת, והאדם נברא ביום שישי כל שבוע מחדש. לכן, ביום ראשון זה שלישי ליצירה שלו. חלוש, אדם חלש. ריש לקיש אמר סיבה נוספת למה ביום ראשון לא קבעו תענית, מפני שבשבת יש לאדם עוד נשמה, יתרה שיש לאדם. ובמוצאי שבת, הנשמה היתרה ניטלת ממנו והיא גורמת לו לחולשה. דאמר ריש לקיש, נשמה יתרה ניתנה בו באדם בערב שבת. נשמה יתרה זה מין רוחב לב, למנוחה ולשמחה ולאכילה ולשתייה. במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו שנאמר, ביום השביעי שבת ויהי נפש. כיוון ששבת, שהוא נח ושמר את השבת, ויהי נפש, נוטריקון, ויהי אבדה נפש. הנשמה יתרה במוצאי שבת עוזבת את האדם. סדר קריאת התורה, מה שהיו קוראים באותם ימי המעמדות. ביום הראשון קריאת התורה היה מה שברור בבריאת העולם ביום הראשון. פרשת בראשית. והוסיפו גם את מה שמסופר, מה שנברא ביום השני, יהי רקיע. וכן כל יום ויום. היו קוראים את הפרשה של אותו יום ומוסיפים את הפרשה של יום אחר מכן, כדי שיהיה מספיק 9 פסוקים. בשביל שכל אחד מהשלושה שעולים לתורה, יהיה להם 3 פסוקים. תנה, בראשית, קוראים בו בשניים. למה? כי יש בו 5 פסוקים. כהן ולוי. יהי רקיע, יש בו רק 3 פסוקים. לכן, אפשר לקרוא בו רק בעולה אחד. בישלמה יהי רקיע, שואלת הגמרא, למה קוראים בו רק בעולה אחד? כי יש בו רק תלת הפסוקי אבו, יש לו רק 3 פסוקים. אלא בראשית, איך אתה קורא אותה בשניים? הרי יש בו רק 5 פסוקי אביין, יש בו 5 פסוקים. איך אתה מחלק 3 לכל אחד? ותניה, הקורא בתורה, אל לפחות לכל עולה מ3 פסוקים. מביאה הגמרא 2 דרכים. דרך ראשונה רב אמר, דולג, הראשון קורא 3 פסוקים, השני חוזר על הפסוק השלישי וקורא את 2 הפסוקים האחרונים. ושמואל אמר, את הפסוק האמצעי חותכים ל2, פוסק, חצי לעולה הראשון וחצי לעולה השני. ורב דאמר דולג, מה איתם לא אמר פוסק? למה לא לחלוק את הפסוק האמצעי וחצי לקרוא לראשון וחצי לקרוא לשני? כסבר, כל פסוק בתורה, דלו פסקי משה רבנו, שמשה רבנו לא נתן לנו במסורת, שזה סוף פסוק, ענן לא פסקין עליה, אנחנו לא מפסיקים באמצע פסוק, אנחנו מסיימים אותו עד הסוף. ולפי שמואל, למה הוא אמר פוסק באמצע? ומי פסקינן? ואמר רבי חנין הקרא, בעל מקרא, הוא ידע בגרסה, הוא היה בקי בטעמי המקרא, והוא גם היה מלמד תינוקות פסוקים. צער גדול היה לי אצל רבי חנין הגדול, מאוד היה קשה לי אצל רבי חנינה הגדול שימצא בשבילי היתר, שכשאני קורא פסוק, לחלק אותו לשני חלקים, כי מאוד קשה לילדים, שכשלימדתי אותם את הפסוקים, היה להם קשה שקראתי להם פסוק שלם ורק אז הסברתי אותו ברצף. היו צריכים שאני אסביר להם חלק מהפסוק, כל קטע להסביר אותו, והייתי צריך לקרוא פסוק שלם ורק אז להסביר אותו, היה לי מאוד קשה ללמד ככה. מאוד מאוד עבדתי קשה שימצא לי היתר. ובסוף הוא לא התיר לי לפסוק, אלא לתינוקות של בית רבן, הועיל ולהתלמד הם עשויים. אז לתינוקות של בית רבן הוא התיר לי להפסיק באמצע הפסוק ולהסביר אותו ואז להמשיך הלאה. אבל אתה רואה מפה שבשביל קריאת התורה אסור להפסיק באמצע הפסוק. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה לפי דעתו של שמואל, אתה מחלק את הפסוק לשניים בשביל קריאת התורה? ענה הגמרא, ושמואל סובר, כמו שהתירו לעניין ללמד ילדים, לחלק את הפסוק. למה? הטעם טעם המים, משום דלא אפשר, אתה לא יכול לקרוא פסוק שלם, הם לא מצליחים להחזיק ראש ולהתרכז פסוק שלם ולהבין אותו, הם לא מצליחים להבין כל הסבר לאיזה מילה בפסוק הוא שייך, אז לכן לא היה לך ברירה וחילקת את הפסוק לחלקים וביארת חלק. ההכנה מבקריאת התורה, כשיש לך רק 5 פסוקים, לא אפשר, אתה לא יכול בלי לחלק את הפסוק האמצעי, לכן אתה חייב לחלק אותו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אי אפשר? ושמואל שאמר פוסק, אפשר בוודאי, מה איתם לא אמר דולג, כמו שאמר רב, אפשר גם לעשות. אפשר שהראשון יקרא שלושה פסוקים, ואז השני יקרא מהפסוק השלישי, ועוד שני פסוקים. עונה הגמרא, גזירה, משום היהודים הנכנסים לבית הכנסת, אחרי העלייה של הראשון, הם באים לעליית שני. ואם הם ישמעו איך שקוראים מהפסוק השלישי, הם יהיו סבורים שהראשון קרא רק שני פסוקים, וממשיכים עכשיו מהפסוק השלישי, הם יהיו סבורים שאפשר לקרוא רק שני פסוקים. וכן גזירה משום היוצאים מבית הכנסת. הם יוצאים מבית הכנסת, הם יודעים שהראשון קיבל עלייה, שלושה פסוקים הראשונים נשארו רק שניים. הם רואים שקוראים לעוד אחד לעלייה, הוא בטח יקבל רק שניים, אתה רואה שאפשר לקרוא רק שני פסוקים. כדי שלא יבוא לטעות כזאת, לכן עדיף לחצות את הפסוק לשניים. שואלת הגמרא מי טיבי. איך רב ושמואל אומרים שכשיש לך חמישה פסוקים, אתה צריך להתמודד עם הפסוק האמצעי? פרשה של שישה פסוקים, קוראים אותה בשניים, זה מקבל שלושה וזה מקבל שלושה. ופרשה של חמישה פסוקים, קוראים אותה ליחיד. ואם צריכים שניים, אז הראשון קורא שלושה פסוקים, והשני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת. אתה לא מחלק לו את הפסוק האמצעי, או שאתה קורא פעמיים את הפסוק האמצעי. ויש אומרים שאתה לא יכול להתחיל פסוק אחד מפרשה אחרת, אז אתה קורא שלושה מפרשה אחת ועוד שלושה מפרשה אחרת, לפי שהם מתחילים מפרשה וקוראים ממנה רק פסוק אחד. אם כבר התחלת פרשה חדשה, אתה חייב לקרוא שם לפחות שלושה פסוקים. אתה לא מתחיל בפרשה פחות משלושה פסוקים. נשאלת השאלה, למה צריך לקרוא פסוק אחד או שלושה פסוקים מהפרשה הבאה לעולה השני? לפי דעתו של רב, למען דאמר דולג שקוראים את הפסוק האמצעי פעמיים? לדלוג גם כאן משאר ימות השנה, תגיד את אותו פסוק האמצעי גם בשביל העולה הראשון וגם לעולה הבאה. ולפי דעתו של שמואל, למען דאמר פוסק, שהוא סובר שמפסיקים באמצע הפסוק, אז גם כאן לפסוק, תפסיק באמצע הפסוק, ותחלק אותו לשניים, חצי לעולה הראשון וחצי לעולה השני. לפי רב, את הפסוק האמצעי יקראו גם לראשון וגם לשני, ולפי שמואל, תחתוך את הפסוק האמצעי, חצי לראשון וחצי לשני. מתרץ את הגמרא שני הטעם, שם במהלך השנה, בכל השנה, זה שונה. שם אתה יכול להוסיף גם מהפרשה הבאה. דעית לי רבך, הוא יכול פשוט לקרוא מהפרשה הבאה גם כן. הוא לא מוגבל דווקא לקרוא שני פרשיות. אבל כאן, במעמדות, הוא צריך לקרוא דווקא שתי פרשיות. ביום הראשון בראשית ועירקיע. אז אם הוא יקרא פסוק נוסף מעירקיע, אז לישראל לא יישארו שלושה פסוקים. כי כל הפרשה של עירקיע זה סך הכל שלושה פסוקים. לכן צריכים למצוא את הפתרונות לגבי הפרשה הראשונה. במשנה למדנו, פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, ופרשה קטנה ביחיד. זאת אומרת, יש קריאת התורה עם ספר תורה. בשחרית ובמוסף. ובמנחה קוראים על פיהם וכולי. מנחה גם כן יש קריאת התורה, אבל כל אחד קורא אותו בעל פה, לא מתוך ספר תורה וכולי. הדבר פלא, בזמן המעמדות היו קוראים קריאת התורה גם בשחרית וגם במוסף. אצלנו קוראים קריאת התורה בין שחרית למוסף. הם היו קוראים לשחרית קריאת התורה ולמוסף קריאת התורה. ובמנחה קוראים אותה על פי. הגמרא בהתחלה מסתפקת, אולי גם במוסף צריך לקרוא בעל פה. היא באה אלו. איך היא כאמר, איך אתה מפסק את המשנה? בשחרית ובמוסף קוראים אותה בספר תורה, כמו שבאמת זה המסקנה. ובמנחה קוראים אותה על פה כמו שקוראים את שמה, עוד דיל מאחי קטני, אולי נאמר שרק שחרית תקרא בתוך הספר תורה. בשחרית קוראים אותה בספר כמו קריאת התורה, ובמוסף ובמנחה קוראים אותה על פה כקורא את שמה. עונה הגמרא כמו האפשרות הראשונה, תשמה דתניא, בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים כדרך שקוראים כל השנה בתוך ספר תורה, גם שחרית וגם מוסף. ובמנחה יחיד קורא אותה על פה, להוציא את הציבור ידי חובתם, בעל פה. אמר רבי יוסי, מה פתאום, אי אפשר דבר כזה. כל אחד יכול לקרוא לעצמו, אבל לקרוא בעל פה, להוציא אחרים ידי חובה פסוקים מהתורה, זה אי אפשר. וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור, אדם יכול להוציא בציבור דברים של תורה, נביאים וכתובים, כשהוא קורא אותם לא מתוך ספר תורה, להוציא אחרים ידי חובה. הרי דברים שבכתב יד אתה רשאי לאומרם בעל פה, אלא כולם נכנסים וקוראים אותם על פה כמו שקוראים את שמה, דהיינו שקוראים כולם ביחד את הפסוקים, כולם ביחד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית ויהי רקיע. ייתכן שתהיה רקיע לא יצטרכו לקרוא, כי אין כאן שלושה קרואים. תקראו בכל יום את מה שמעשה בראשית, מה שנברא באותו יום בבריאת העולם במעשה בראשית. למדנו במשנה, כל יום שיש בו הלל, דיינו בחנוכה, שאחרי שחרית יש הלל, אז אלה שהיו בירושלים, אנשי המעמד שהיו בירושלים, כך לפי דעתו של רשי, אין בו מעמד וכו'. הם לא היו מתפללים בשחרית את התפילה המיוחדת שהקורבן יתקבל ברצון, כי הם היו צריכים לומר את ההלל. ההלל לקח להם זמן, ולא היה להם זמן אחר כך גם למעמד, לומר את התפילה שהקורבן יתקבל ברצון. זאת הייתה תפילה חשובה. בנוסף, הם היו צריכים אחר כך ללכת ולראות איך שמקטירים את האיברים בבית המקדש, ואת הקטורת ואת הנסחים. לכן הם היו צריכים למהר, לא היה להם זמן להתפלל על הקורבן שעלה ברצון אלה שבירושלים. וכתוב שם בהמשך, שבמקרה שיש קורבן עצים, והמשנה שם מבארת שהיה 9 זמנים שהיו משפחות בעם ישראל, שהיה בשבילהם יום טוב, שהם אלה היחידים שיכולים להביא עצים למזבח באותו יום, כי הם הביאו בזמן בניין בית שני שלא היה עצים, אז קבעו להם שבאותו יום בשנה הם יביאו כל שנה ושנה וזה יהיה להם יום טוב, הם מביאים קורבנות עולה. אז יש קורבן עצים ביום שיש כזה קורבן עצים, אז גם כן אין זמן להתפלל אחרי על הקורבן שיעלה על הקורבנות שלו לרצון. אז אין מעמד. מתי אין מעמד? היה רבי יהושע שונה שאין מעמד בתפילת נעילה. במעמדות היה בנוסף לתפילת שחרית ומנחה גם תפילת נעילה. אבל מכיוון שבזמן קורבן עצים הם מקריבים את הקורבן עצים סמוך לזמן הנעילה, אז לא היו מתפללים אחרי תפילת נעילה את תפילת המעמדות. למה? כי הם צריכים להתעסק עם הקורבן העצים, שזה היה באותו זמן. אבל במנחה יש כן מעמד. מה ההפרש בין זה לזה? למה קורבן עצים דוחה מעמד של נעילה ולא מעמד של מנחה? מתרץ את הגמרא, כי תפילת מנחה, המקור שלה היא מדברי תורה. הללו דברי תורה. כמו שהפסוק אומר, ויצא יצחק לסוח בשדה, דורש את הגמרא במסכת ברכות, מכאן שתיקן יצחק תפילת מנחה. ולעומת זאת הללו תפילת נעילה מקורה מדברי סופרים ומדרבנן. ולכן כשיש קורבן עצים, אז בתפילת נעילה, אחרי התפילה, לא נוסיף את תפילת המעמד להתפלל על הקורבן שעלה ברצון. כי כל תפילת נעילה בעצמה היא בסך הכל מדרבנן, אז חכמים תקנו שהתוספת שמתפללים אחרי תפילת נעילה על הקורבנות שהתקבלו ברצון, מה שנקרא תפילת המעמדות, לא התפללו ביום שיש קורבן עצים את התפילה הזאת לאחר תפילת נעילה, ועד כאן דף חף זין.